אתם מאזינים למחשבת הבריאה, רוחניות, תודעה גבוהה וכלים לחיות את הרוח בחומר, בהגשת רחלי רביב גרינברג ודורון בראון. עכשיו בשידור חי, מחשבת הבריאה, בהגשת דורון בראון ורחלי רביב גרינברג.
הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פילי תבל.
אז זהו, אז אנחנו כאן מחשבת הבריאה. מה שלומכם, מאזינים, מאזינות, יקרים, יקרות? איך אתם ואתם מרגישים, מרגישות? היום יש לנו תוכנית מהממת, מהממת ביותר. התוכנית היא כמובן שלנו תוכנית רוחנית, תמיד מחברים בין החומר לרוח, והפעם יש לנו רוח מאוד 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 רציני ביותר. אני מתחיל עכשיו כרגע. קודם כל, שלום לכם, אתם רואים אתכם על המסך, הכל בסדר? אני כבר מתחיל את הפתיח, הכל טוב?
מצוין, מה שלומך, דורון?
בסדר, בסדר.
מצוין, תודה רבה.
יופי, יופי, יופי. אז אני כבר מתחיל. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלנו, מחשבת הבריאה. תוכנית חדשה שבה ננגיש מושגים רוחניים, מעולמות התודעה, המדע והרוח, ננתח אירועים עכשוויים, אקטואליים, ונקשר אותם לרוחניות. איזה כיף, זה ניתן כלים והמון רוח, אהבה ותקווה. ניגע בנבואות הנוגעות לימינו. נשמח שאתם תשפרו את התוכנית שעוד אנשים ישמעו. אתם יודעים שאם הצלנו נפש אחת בישראל, הצלנו עולם מלואו.
בהחלט. אז היום יש לנו תוכנית מרתקת. כן. היום אני שמחה להציג את דוקטור אלון רטר. דוקטור אלון רטר הוא בעל דוקטורט בפיזיקה מאוניברסיטת תל אביב ופוסט דוקטורט ועמית מחקר באנגליה, אוסטרליה וארצות הברית. אלון פרסם 63 מאמרים ומחקריו זכו להכרה עולמית. הוא עבד בתעשייה אווירית בתפקידי מחקר ופיתוח בסטארט-אפים, רשם שני פטנטים ושימש כמנכ"ל המכון הבינתחומי למדע ותודעה. מחקריו פורצי הדרך משלבים פיזיקה ותודעה, כולל פיתוח תורת הגרביטציה חדשה המוסיפה את התודעה הצופה למשוואות להסבר המסה ואנרגיות אפלות, ואנחנו נדבר על זה. אז שלום, שלום אלון, מה שלומך?
שלום, מצוין, תודה רבה על ההזמנה, כיף להיות
באהבה, פה. באהבה, לפני כן את תציגי גם אותנו, כמו
כמובן,
שאנחנו
אומרים לזה. אז כמובן, אנחנו המנחים הקבועים בתוכנית, דורון בראון, סמנכ"ל שיווק ומחירות, מפעלי קמח, שדרן ותיק, מנחה טלוויזיה וזמר מאוד מוכשר. ואני מרצה לתודעה גבוהה, רחלי רביב גרינברג, מנחת NLP, מתמחה בחרדות, מייסדת בית ספר העליונים ללימודי קבלה, תודעה וריפוי, מחברת הספר נבראנו בצלמו.
נהדר שאתה איתנו, כי יש הרבה שאלות, ספקות. התפיסה והתודעה היא כרגע כולם, היא לוקה בחסר, מכיוון ש... תמיד צריכים אנשים כמוך בעצם שבאמת ישכפלו, אני אסביר גם למה, מכיוון שבסופו של דבר אנחנו יודעים שיש הרבה בעלי מקצוע שהם הולכים על היבש. וכמו, כולם טובים, כן? כולם צדיקים, אבל כמו למשל פסיכולוגים שצריכים לרדת לשורש הנשמה ולהיכנס לרוחניות ולדברים שהם מאוד מהותיים, כמו שאתה בעצם עשית, שאתה בעצם גם ברוח ברמה מאוד מאוד שורשית וגם תודעתית. השאלה הראשונה היא אליך, מה גרם לך לבחור במסלול של פיזיקה ואסטרונומיה, וכיצד התחלת את דרכך מקצועית בתחום הזה?
כן, אני חושב שמגיל צעיר מה שעניין אותי זה להבין את העולם, להבין את היקום. אחד הדברים שמאפיינים פיזיקאים, גם הרבה מדענים אני חושב, בעיקר מדענים מראליים, זה שהם אוהבים מדע בדיוני, זה גם תמיד עניין אותנו. אז גם אני בתור ילד מאוד אהבתי, עניין אותי להבין את היקום, עניין אותי המתמטיקה של היקום, הפיזיקה של היקום, וכך הלכתי ללמוד פיזיקה, מתמטיקה באוניברסיטה העברית, תואר ראשון, והמשכתי לאקדמיה, מחקרים, דוקטורט, מחקרים בחו"ל. מאוד עניין אותי הדברים האלה. אני חושב שזה דבר מרתק, להבין את היקום, את האינסופיות שלו. בסופו של דבר, גם הבנתי שזה קשור גם להבין את עצמנו. שני הדברים קשורים אחד בשני, נדבר על זה.
לגמרי, ואתה בשלוף אומר דוקטורט, איזה חבר'ה זה. עבודה, עשית עבודה קשה, אתגרית, ברמה ששפו.
לגמרי.
תודה רבה.
מעניין אותי, איך אנחנו מכניסים את ה... אני כבר קופצת למים ושואלת אותך, שאלה ראשונה, איך מכניסים את התודעה לתוך הדבר הזה? זאת אומרת, איך רוחניות משתלבת בעיניך עם הפיזיקה מכל המקצועות הריאליים?
כן, אז אולי אני אתחיל דווקא בהקדמה, שזה דבר שלא כל כך יודעים אותו, אבל גם ניוטון ואיינשטיין היו אנשים מאוד מאוד רוחניים, ומסתבר שעניין אותם לא רק הפיזיקה, אלא גם הרוחניות. למשל, ניוטון, יש לו מיליון דפים שהוא כתב בנושא של רוחניות, הוא אפילו התעניין מאוד ביהדות, הוא אפילו קרא וכתב בעברית. הכתבים שלו הגיעו לספרייה הלאומית בירושלים במקרה, בדרך נס, וזה מדהים לראות, כן? אני מציג לפעמים בהרצאות דף שלו שכתוב הכל באנגלית, ופתאום הופיע שורה בעברית. אז לרוחניות יש בסיס מאוד עמוק במדע, איכשהו המדענים, או בעיקר הפיזיקאים, כאילו מחקו את כל הנושא של הרוחניות מההיסטוריה שלהם. הנושא של רוחניות נכנס דווקא מאוד מאוד לעומק בתורת הקוונטים לפני כ-100 שנה. ופה מסתבר, כן, שהמחקרים מראים שיש משהו מעבר לחומר. כשאנחנו רוצים לבדוק אם חלקיק הוא חלקיק, כמו למשל אלקטרון או פוטון, האלקטרון החלקיק של השדה המגנטי והפוטון החלקיק של האור, אז אם אנחנו עושים בדיקה בניסוי לראות אם זה חלקיק, אנחנו מקבלים, לא במפתיע, שזה חלקיק. אבל אם אנחנו עושים ניסוי לראות אם זה גל, אנחנו מקבלים תוצאה מדהימה שמה שגילינו קודם בניסוי שהוא חלקיק עכשיו הוא גל.
זאת אומרת גל אנרגיה. אנחנו יכולים בעצם להגיד שחלקיק של חומר יכול להיות גם אנרגיה וגם מתנהג כמו אנרגיה.
כן, בהחלט. הרעיון הוא שחלקיק אנחנו מדמים אותו למשהו נקודתי, וגל הוא משהו שהוא לא נמצא ממש בנקודה מסוימת במרחב, אלא הוא מתקדם, כמו גלים במים, כמו שאנחנו זורקים אבן למים ורואים גלים מתקדמים. אז מסתבר שהניסויים לא מראים לנו, כלומר, אי אפשר להבין האם פוטון הוא חלקיק או גל. המדענים, מה שהם עושים היום, בדרך כלל הפיזיקאים מתחמקים מזה, ואומרים, הוא גם גל וגם חלקיק. אבל איך יכול להיות, כן? פה יש לנו שולחן, ואנחנו כולנו נסכים שהוא שולחן. אבל תארו לכם שאני אגיד שזה שולחן, את תגידי שזה כיסא, והוא יגיד שזה דלת. אז איך זה יכול להיות שניסוי מסוים אומר משהו ומוכיח משהו אחר? ואמרו כבר מדענים זוכי פרס נובל, וכן, המדענים שחלק מהם המפורסמים, שמאבות הפיזיקה הקוונטית, שאם אנחנו רוצים להבין את הניסויים, אנחנו חייבים להכניס את התודעה או את הצופה כדי להבין את הניסויים.
שזה מעניין, כי בעצם בניסוי שני החלקיקים הציבו צופה, וברגע שהציבו צופה, המציאות התקבעה על משהו מסוים. זאת אומרת, הגל הפך להיות חזרה לחומר. היינו מצפים שאנרגיה תישאר אנרגיה, ומסה תישאר מסה, ובכל זאת זה פשוט התקבע באותו רגע. ואז נשאלת השאלה, איך אנחנו מודדים דבר כזה? איך אפשר למדוד דבר כזה כמו צופה?
כן, זה כמובן שאלה מאתגרת, ואני חושב שזכיתי, כן, במסלול נשנתי מדהים, שאני מוטלת עליי המשימה האדירה הזאת להוכיח. מה שאני עושה הרבה שנים, כלומר, יש גם מודל שאני מדבר עליו, שמודל הזה שמדבר שהיקום זה השתקפות של התודעה. אז, ואז אפשריים קשרים בין אנשים ותופעות סוציולוגיות לכוכבים ותופעות אסטרונומיות. בעצם היקום זה השתקפות של התודעה ורואים קשרים.
שזה ממש איזשהו משהו מדעי, או שזה איזשהם תיאוריות, כי זה ממש נשמע כמו תיאוריות רוחניות.
כי יש העתקה, יש העתקה תמיד, יש דאבל.
תראה, זה מודל שהוא גם מדעי וגם רוחני. היום הוא בשולי המדע, כי המדע לא כל כך מאמין לו. אבל את התפיסה הזאת, את המאמר כתבתי, את הגרסה הראשונה שלו פחות, כתבתי לפני 14 שנים. לקח לי 3 שנים לפרסם גרסה מאוד מצומצמת בעיתון מדעי שולי על הנושא הזה. כי למדענים קשה מאוד לתפוס את הדברים האלה עכשיו, אבל אני ממש לקחתי את זה למשוואות, לנוסחאות, לתחזיות שהתממשו, למספרים. אז אפשר לראות את זה ממש במספרים, כלומר, במה שמדבר עליו המדע. מעבר לזה, כן, אני כרגע מציג את הדברים ממש בקצרה, אז מעבר לזה גם אני עובד הרבה שנים על פיתוח תורת גרביטציה החדשה שמוסיפה את הצופה, כמו בתורת הקוונטים, ובעצם פה אני מנסה להסביר את המסה האפלה והאנרגיה האפלה, או 95% מהיקום שלא מובנים היום למדע.
שגם לא חקרו אותם.
חוקרים אותם מאוד, כבר 30 שנה מנסים למצוא חומר אפל ואנרגיה אפלה, אבל לא מצליחים. אני מאמין שגם לא יצליחו, כי אין חומר אפל ואנרגיה אפלה. זה בעצם משהו שמצביע לנו הדברים שמעבר לחומר, על התודעה, על האחדות, על נקודת האחדות, שאפשר לקרוא לזה בהרבה שמות. הדתיים קוראים לזה אלוהים, האתאיסטים קוראים לזה כוח הטבע, והפיזיקאים יש להם שם אחר, קוראים לזה צופה, קוראים לזה סינגולריות, קוראים לזה המפץ הגדול, הנקודה של הפיצוץ שממנה התחיל כל היקום.
אור אין סוף.
אז אני רוצה רגע לשים פה נקודה רק כדי להסביר לצופים שלנו, שחומר אפל ואנרגיה אפלה הם בעצם מהווים 99.999% מהאטום, ולמעשה מה שאנשים חוקרים זה רק 0.001% של החומר, כי בעצם יש חלקיקים בתוך האטום שמסתובבים, והם מסתובבים בתוך איזושהי אנרגיה אפלה וחומר אפל. ואני רוצה גם להוסיף שנייה את הנקודת מבט של הקבלה, שאומרת שהחומר האפל, כי גם אצלנו יש איזשהו, אנחנו מדברים על אנרגיה אפלה וחומר אפל שיברא, ממנו בעצם מתפתח היקום, וזה נקרא החומר היולי. זה בעצם היסוד החמישי. וזה בעצם מה שנברא עוד לפני שנבראו היסודות. זאת אומרת, זה היה הבסיס שממנו נבראו היסודות, ושם נמצאת האחדות השלמה.
זה כאילו הקטע של התוהו ובוהו, כאילו?
כן, בדיוק.
זה החור השחור, כאילו?
התוהו, זה בדיוק זה.
אוקיי,
זה,
אוקיי.
זה בדיוק השם של החומר היולי. ובמקום הזה אני לא מאמינה שימצאו אותו גם, אולי ימצאו משהו אחר, אבל הוא רוחני. וממקום רוחני, כי בעצם הבריאה נבראה בתוך מחשבת הבריאה, בתור דבר רוחני.
שוב אנחנו פוגשים שני כתבים, זאת אומרת, טוב, עבור, שחור ולבן וכל מיני כאלה וכו'. לפני שאנחנו הולכים לאיזה רצועה ככה, התנחת של איזה מוזיקה טובה ככה, אני רוצה לשאול אותך שאלה ברשותכם. כתבת מאמרים רבים בתחומים שונים. האם יש מחקר אחד או פרסום מסוים שמבחינתך היה נקודת מפנה בקריירה שלך?
כן, בהחלט. כלומר, אפשר להגיד שעד 2007 בעצם הייתי מדען שגרתי, כן? כתבתי מאמרים שגרתיים, לומר, היו לי מאמרים מהפכניים, פורצי דרך וכו', אבל הם היו במסגרת המקובלת של המדע.
ואז יבש.
סליחה, יבש?
תיאוריה.
תיאוריה, כן, הבנתי.
הם היו גם תיאוריה, חלק מהם היו מאמרים תיאוריים, חלק היו מאמרים תצפיתיים, ממש לצפות ביקום, אבל במובן זה הם היו מאוד שגרתיים או שמרנים, נקרא לזה שמרנים.
אוקיי.
ב-2007 עברתי שינוי מאוד מהפכני, ופגשתי את המורה הרוחני הראשון שלי, והתפתחתי בנושאים האלה, ואז התחלתי לפתח את המודל הזה של האסטרוסוציולוגיה, שמבחינתי זה היה איזשהו שינוי, כי זה היה בעצם הפעם הראשונה שלקחתי את הנושא של התודעה, והתחלתי ליישם אותו במחקרים ובמשוואות, והמאמר הזה, הגרסה הראשונה ב-2010, פרסמתי, ניסיתי לפרסם, בסופו של דבר זה התפרסם רק ב-2013, גרסה מצומצמת, עברו מאז כבר 11 שנים, וזה עדיין בשולי המדע, למרות שאני חייב לספר שמאוד בהתרגשות שאני נוסע בסוף שבוע הבא לכנס באיטליה, הזמינו אותי פעם ראשונה לדבר על הנושא הזה, לתת הרצאה על הנושא הזה, על המאמר שקושר בין התנהגות של אנשים להתנהגות של כוכבים.
וואו.
בוא תספר לנו קצת על זה.
וואו, תן לנו.
שמה ממש מרתק.
מתחיל ריתקת לנו את הקופסה. כן.
כן. אז כשאנחנו מסתכלים ביקום, אנחנו רואים הרבה כוכבים. כוכב, כשאנחנו מדברים באסטרונומיה על כוכבים, מדברים על שמשות, כן? כוכב כמו השמש. וכדור הארץ וצדק, אנחנו מדברים על פלנטות. אז זה משהו שחשוב להבין. אז מסתבר שכוכבים, יש שני סוגים של כוכבים. יש כוכבים חמים ויש קרים. ואני מבין את זה כמו נשים וגברים. מסתבר שכוכבים, חלק מהם בודדים, חלק מהם בזוגות וחלק בשלשות וכולי. כמו אנשים. ואם מסתכלים על ההתפלגות של הכפילות של הכוכבים, כלומר, כמה כוכבים בודדים, כמה זוגות, כמה שלשות, כמה רביעיות וכולי, משווים את זה להתפלגות של אנשים, רואים אותה התפלגות. גרף מדהים, שפעם ראשונה שציירתי אותו, אמרתי, לא יכול להיות. וזה באמת ככה, אחר כך גיליתי טעות ותיקנתי אותה, והגרף השתפר, וזה הגרף שהצגתי במאמרים.
אז אתה אומר, שלושה זה מבחינתך המשפחה? מודל של משפחה?
לא, לא בדיוק. בוא נאמר ככה. אנחנו מדברים פה על מבוגרים. בעצם אנחנו, כן, מסתכלים על כוכבים ומסתכלים, רואים כמה כוכבים נמצאים ביחד. ופה אנחנו מדברים על מבוגרים, כלומר, מעל גיל 18 נניח. אז יכול להיות מצב שזה באמת שלושה שנמצאים באיזושהי מערכת של מינית או משהו גם כזה, אבל יכול להיות גם מצב שזה זוג שיש להם ילד בבית שעבר גיל 18. ואנחנו משווים את זה אותו דבר לאנשים, כן? אני השוויתי את זה בהתחלה לנתונים אמריקאים, ששם הנתונים הכי טובים, הסטטיסטיקה שם נהדרת, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שם נותנת נתונים פנטסטיים. אז שם מדובר, המונח המקצועי זה number of people per household, כלומר כמה אנשים בבית אב. וממש רואים הקבלה מדהימה. עשיתי גם ניתוח סטטיסטי לראות שזה אמיתי, והניתוח הסטטיסטי נתן שזה לפחות 98.5% אמיתי. היה שם עוד גרף שאני לא אכנס לפרטים, אני מחבר את שניהם ביחד, אני מקבל שהסיכוי שזה מקרי 1 ל-1,000.
עכשיו, מה גורם לכוכבים להימשך אחד לשני? זאת אומרת, יש שם איזשהו כוחות של משיכה בגלל מסה, בגלל המסה הגדולה של הכוכבים או הפלנטות, או שזה משהו אחר? למה ששני הכוכבים יהיו ביחד?
בוודאי, יש פה כוח משיכה כמו אצל אנשים. ואני מראה בהרצאה שאני נותן לנו נושא, הרצאה מרתקת, אני מראה סימולציות, הדמיות, שעשה פרופסור מארצות הברית. וכשהוא כתב את המאמר, והיה שם, אפשר להסתכל באתר ולראות הסימולציות, אמרתי, אני חייב להציג את זה ב... יש לנו איזה הרשאה? אוקיי. אני חייב להציג את זה בהרצאות, כי מה שהוא עשה שם, הוא נתן הדמיות של מפגשים בין כוכבים, בין כוכבים. למשל, הוא לקח כוכב בודד והראה מה קורה שהוא מתנגש בכוכב אחר. ויכול להיות מצב שאם הוא נע קצת רחוק לא יהיה שום דבר. יכול להיות מצב אבל שהוא ייכנס פנימה ואז הוא יגרום, כן, לשבירת המבנה הכפול וליצירת מבנה כפול חדש. ואם מישהו לא הבין את ההקבלה לכוכבים, זה הוא גורם בעצם לגירושים ולניסויים, כמו אצל בני אדם. וממש יש לי סימולציות או הדמיות כאלה שאני מראה בהרצאה, שזה בדיוק כמו אצל אנשים.
אז איך אתה מגביל סופרנובות נניח, שזה כוכבים חדשים או כוכבים שמתפוצצים והופכים להיות, קורסים לתוך עצמם והופכים להיות משהו חדש?
כן, סופרנובות, אגב יש גם נובות, הדוקטורט שלי היה על נובות, שזה התפרצויות קצת יותר חלשות. אני רואה סופרנובות כניסיון התאבדות. כי אתה בעצם מנסה לפוצץ את עצמך ולהרוס את עצמך. ואגב, יש סופרנובות שמצליחות, לצערנו ניסיונות התמודדות, חלקם מצליחים, ויש כאלה שלא מצליחות. נובות אגב, זה התפרצויות כעס, זעם, הן הרבה יותר חלשות. ואגב, הרבה מאוד מהסופרנובות והרבה מאוד מהנובות קורות בכוכבים זוגיים. בכוכבים כפולים, שאחד מעביר חומר לשני, אז כאילו יש ביניהם איזושהי אינטראקציה. אפשר להסתכל על זה כאילו גם על יחסי מין, אפשר להסתכל על זה כאילו על איזשהו תקשורת ביניהם, ולפעמים אחד מעצבן את השני, ואז הוא יכול מתישהו להתרגז עליו ולהתעצבן ולזרוק חומר, כמו שזורקים נעל למשל. אם אתה מתרגז על מישהו, יש כאלה שעושים את זה.
זאת אומרת שאתה מציע שיש פה משהו, אינטליגנציה אפילו של הכוכב עצמו, לא? או שזה איזה שהם כוחות פיזיקליים, כוחות המשיכה, שזה פשוט פועל ככה? מה גורם למשיכה, להתרחקות, להתפרצות?
תחשוב רגע על התשובה, אנחנו הולכים רגע לשיר, ונחזור אחרי זה לתשובה עצמה, בסדר?
מצוין.
יופי, על הכיפק.
הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פילי תבל, בכותל הצפוני וגם ברומא, אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות מזיכרון יפות, כמו בעל עדשה של מצלמה, בתרמיליות הניסה, בכל מקום בכל מסע, כיתה פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לך ארץ נדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב למדוד אך טוב יותר לחזור. צריך היה מגדלים ירושלים, בסמטאות השוק הצבעוני, גגות ערבים של גבעתיים, הניבטים מבעד חלוני, את האוויר בתל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלה ופירות שבת, את ים המלח מול אדום ושתלות צופה לסדום, ואת הקיץ בואך האלן. שלום לך ארץ נדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מתוק
גם אם לעתים נודד מי על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. במאה הכחולים של הכנרת והרקיע הטועם מעל, והרגשת הבית המוכרת בתוך עורקי זורמת כמו חשמל. הרי גליל והשומרון, הפרדסים שבשרון וילדים בגן המושבה, את הכרמל ואת הים, אחד אחד ואת כולם, תמיד קורצים אומרים ברוך הבא. שלום לך ארץ לדרת, עבד חדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לדוד אך טוב יותר לחזור. שלום לך ארץ לדרת, חדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור.
לגמרי, תודה לאבי סיבני, תודה רבה, ואנחנו נמשיך עם השאלה שנשאלה עכשיו
כרגע. הזה. אז שאלנו בעצם מה גורם לתופעות האלה? האם באמת יש איזושהי אינטליגנציה מאחורי זה, משהו תבוני יותר, או שזה פשוט קורה בגלל כוחות פיזיקליים?
אז תראו, התפיסה שלי זה, אני מאמין שיש פה תודעה אחת. יש פה תודעה אחת שכולנו ביטויים שלה. אז אני לא טוען למשל שלכוכב יש תודעה או ליקום יש תודעה, יכול להיות, אני לא יודע. אבל התפיסה היא בעצם שכולנו מאוחדים, שיש לנו מקור אחד, שאפשר לקרוא לזה אלוהים, אפשר לקרוא לזה כוח התודעה, אפשר לקרוא לזה הרבה הרבה שמות, אבל למעשה זה משהו שהוא לא מוגדר, כי הוא מעבר לחומר. אבל אנחנו כולנו מחוברים, לכולנו יש מקור אחד, רואים את זה בתופעות פיזיקליות. למשל, אנחנו לוקחים אור, האור הוא לבן, מעבירים אותו דרך מנסרה, מקבלים את כל הצבעים.
אז המידע בעצם, הכל מידע.
היקום הוא יקום של מידע, כן, אבל אני רוצה להראות פה בעצם שהמקור עצמו הוא כאילו חסר צבע, הוא חסר צורה, וכל ביטוי שלו הוא צבע אחר, כן, אתה כחול ורחל היא סגולה ואני אדום, וכל אחד מאיתנו ביטוי, כל אחד מאיתנו יש לו את המתנה שלו לתת ליקום והוא שונה.
פאזל.
פאזל, כן, בהחלט, פאזל, כל אחד מאיתנו פאזל. מצד השני, כמו שאומרים ביהדות, שכולנו נבראנו בצל אלוהים, בכולנו זורמת התודעה, זו אותה תודעה, אנחנו כולנו מתבוננים ביקום, אותה נקודה למעשה, שהיא נקודת הצפייה, שבפיזיקה קוראים לזה הצופה, ביהדות קוראים לזה אלוהים, כן, או
קודתו. סוג של התבוננות, כביכול, משהו כזה, צפייה, שאתה אומר צפייה, זה...
זה מושג מרתק, כי יש אותו גם בקבלה, הצופה. כן. וזה בעצם הצופה שבתוכנו, זה המשהו שמעבר לנו. זה כשיש לנו זיכרונות ילדות, אז אנחנו לא זוכרים את עצמנו בתור ילדים בגיל 4, כי כשהיינו בגיל 4 לא תפסנו את הגיל שלנו. היה מין צופה כזה שמתבונן וחווה את העולם בצורה מסוימת או מצומצמת. וזה אותו צופה, וזה בעצם אפשר אולי להחליף את השם שלו בתור תודעה, כי אפילו יש פסוקים בתורה שמדברים ממש על צופה, על צפיתם, כל מיני דברים, אני צריכה לעשות חיפוש, אבל זה מופיע בתור צופה, הצופה האינטליגנטי שצופה באירועים, ובעצם זה הנשמה שלנו.
דעת.
אפשר להסתכל על זה ככה, אני רק רוצה לציין משהו מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מסתכלים ביקום, אנחנו רואים את הכל בעבר. אנחנו מסתכלים בגלקסיה ורואים התפוצצות של נובה, אז היא קרתה לפני מאות שנים, אולי אלפי שנים, היא מגלקסיה מרוחקת, אפילו מרוחקת, אז אפילו מיליוני ומיליארדי שנים. בעצם אין שום דבר חי ביקום חוץ מהנקודה הזאת שבה כל אחד מאיתנו נמצא. כלומר, כל המידע שאנחנו מקבלים הוא בעבר, אפילו עכשיו שאת מסתכלת עליי, יש בינינו איזה מטר וחצי, את מקבלת את כל מה שאני אומר, את מקבלת באיחור של מטר וחצי לחלק למהירות האור. אז למעשה הדבר היחידי שזה חי, זה הנקודה הזאת שבה כל אחד מאיתנו נמצא, וזאת הנקודה של הכאן ועכשיו שמדברים עליה כל המורים הרוחניים.
מהמם. אז זאת אומרת, זה בעצם מסכם את השאלה, האם קיימות הוכחות לאחדות ביקום?
אז התשובה היא במפורש כן. דיברנו על תורת הקוונטים, שהיא מראה לנו בעצם שאתה לא יכול להגדיר את הדברים הבסיסיים, כי הדברים הבסיסיים לא מוגדרים כמו שהתודעה לא מוגדרת. נסה להגדיר את התודעה, להגדיר זה לשים גדר, אבל התודעה היא שם אחר לכל.
אין גדר, זה אין סוף.
זה אין סוף, זה כל היקום, זה כל מה שקורה, זה הכל.
זאת אומרת שבכלל אם אתה לוקח את המוח שלנו, שהמוח שלנו למעשה הוא אין סוף גם, כביכול אנחנו לא מנצלים את האינסוף הזה, אנחנו אפילו לא מגיעים היה לנו דילמה בעניין הזה של כמה אחוזים אנחנו באמת משתמשים, בכמה אחוזים אנחנו משתמשים, ויתרה מזאת, כאשר בא לנו הטכנולוגיה, האייפון, שלמעשה הוא לקח מאיתנו את כל הנושא של הזיכרון. תראה, אנשים היום לא ממש משתמשים בזיכרון, כי הכל פה, והבינה המלכותית בכלל הגיעה לרמה ש... אז העניין הוא, איך זה שאנחנו לא, באמת משהו אחר, איך זה שאנחנו לא יכולים לנצל את הדבר הזה שיש לנו פה ל...
את המוח? תראה, זה אולי אתה צריך לשאול חוקרי מוח. אני מכיר מספרים שאנחנו מנצלים, יש כאלה שאומרים 2%, 3%, יש כאלה שאומרים 5%, אולי
10%. אולי אתה 5%, מכיוון שאתה בעצם כמו איינשטיין, בחקירה כזו ואחרת מעמיקה, ובהחלט אתה מקבל, אני קורא לזה גם לפעמים כשאתה בחקירה מסוימת, למה אני אומר אתה? כי אתה לא חוקר רק את המדע. אתה בעצם חוקר גם את הרוח. אתה מתנהל גם בהתאם לחוקים של הרוח. אני משער לעצמי, כי אם אתה חוקר, אתה רוצה לעשות. אתה רוצה בעשייה. כדי להרוויח, אנחנו קוראים לזה, להרוויח מידעים מהיקום.
כן. תראה, קודם כל אני מאמין שלכל אחד מאיתנו יש את הפוטנציאל. כן? פוטנציאל זה שם אחר לתודעה. יש את הפוטנציאל להיות כל מה שהוא רוצה וגם לנצל הרבה יותר מהמוח שלו. ויש, אנחנו מכירים אנשים יוצאי דופן, כמו לברון למשל, שתופעה, היה לפחות נחשב לכדורסל הכי טוב לפני כמה שנים, כן. או אנשים שזוכרים במדעת זהב באולימפיאדה, או איינשטיין וכאלה. אבל הפוטנציאל קיים אצל כל אחד מאיתנו ואפשר לנצל את זה. וזה חשוב להבין. אז... אני מאמין, כן, שכולנו בעצם, יש לנו את היכולות האדירות האלה. ופחות בניסיון שלי, התנסיתי גם בדברים, כן, כמו מדעים, כמו הדוקטורט, כמו פטנטים וכולי, התנסיתי גם בדברים שהם ברוח, כמו מדיטציות, כמו חיבורי למקור, כמו ראייה מרחוק, כמו מסע אסטרלי, כמו טלפתיה, שכל אחד מהנושאים האלה אפשר לדבר עליו גם שעה ויותר. אבל אני מציע שנרכז את ה...
לגמרי.
דברים מדעיים.
לגמרי.
אני חושבת שיש איזשהו פער בין המדע לבין התודעה, מה שנקרא, הרוחניות. כי אנחנו כולנו חווים איזושהי חוויה, שהיא חוויה רוחנית, אם זה במדיטציות וביוגה, אפילו בהתעלויות קבליות, שאנחנו פשוט רואים את היקום מלמעלה, ואנחנו חווים משהו אחר. אבל למדע אין שום הסבר לזה, ולמעשה, מי שמדבר זה אפילו בפסיכיאטריה, אז נותנים לו כדורים ואומרים שאין לו תפיסת מציאות. אז אנחנו נמצאים פה בפערים גדולים, ובעצם המטרה שלנו היא דווקא לחבר את הפערים האלה, ולהראות שכן יש בסיס משותף לדבר על הדברים. ואחד הדברים שהתרגשתי לראות היה דווקא תיאוריית היקום ההולוגרפי, אם אתה מכיר אותה.
כן.
שבעצם בסופו של דבר היא אומרת שהיקום מוקרן ממקום אחד, ואולי זה מסביר בצורה יותר טובה את המפץ הגדול, תיאוריית המפץ הגדול.
כן, קודם כל אני מכיר את התיאוריה ואני מסכים איתה, אני חושב שהיא נכונה. אני נתתי פעם איזה
ש... בוא רק נתאר לצופים מה זה אומר. כאילו, אם אתה יכול בכמה מילים רק לתאר את תיאוריה, את היקום ההולוגרפי.
היקום ההולוגרפי נדבר על זה בעצם שהכל זה הולוגרמה. הולוגרמה זה בעצם משהו שהוא לא אמיתי, שכאילו הוא משתקף, כן? אתה מסתכל למשל בציור דו-ממדי ואתה רואה אותו בצורה תלת-ממדי. מבחינה מדעית, איך הם עושים את זה? עושים את האוקוס פוקוס של הפאזה. כלומר, כאילו, יש פה גלים, אבל כל אחד נמצא במצב אחר, ואז אתה מקבל עומק בתמונה. מה שרציתי לציין זה שלפני כמה שנים, שנתיים, שלוש, במסגרת איזשהו פרויקט שנקרא סיפור 555, נתתי הרצאה קצרה של 5 דקות 55 שניות, בכותרת היקום זה רק סרט. ואז מה שאני מראה שממש היקום זה סרט, אתה מסתכל ומקביל בין מה שקורה ביקום למה שקורה בסרט, ואתה רואה, למשל, כן, אני לא אספר פה את הכל, אבל כשאנחנו מסתכלים בסרט אנחנו חייבים שיהיה התחלה וסוף. אז יש לנו התחלה שהמפץ הגדול, והמדענים חושבים שיהיה סוף, שקוראים לפעמים הקריסה הגדולה, יש גם מודלים אחרים. אנחנו צריכים למשל מסך, המסך זה המרחב זמן וכולי. הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים בסרט זה הצופה. יש לנו גם את הצופה, גם שהמדען שמתבונן ביקום, או האסטרונום שמסתכל ביקום דרך טלסקופים. בקיצור, היקום זה רק סרט, ותמיד שואלים אותי, אתה מדבר הרבה פעמים על דברים מאוד גבוהים, מדעיים וכו', מה היישום לבן אדם? אז היישום למשל יכול להיות פה מאוד מאוד פשוט. אם היקום זה רק סרט, אז גם החיים זה רק סרט. אז אל תיקחו אותם יותר מדי ברצינות. אנחנו חיים פה בארץ עם המון המון דרמות.
והרבה מתח.
וצריך להבין, כמובן. עכשיו, צריך להבין שקודם כל אפשר באמצעים רוחניים להפחית את המתח והלחץ, על ידי מדיטציות, על ידי NLP ודימיון מודרך, על ידי טיפולים רוחניים וכו'. אבל צריך גם להבין שאחד הדברים הכי חשובים, לא לקחת עצמנו ברצינות. בסופו של דבר אנחנו צופים פה באיזשהו סרט, והסרט מדהים. לכל אחד מאיתנו יש סרט מדהים.
אז באנו ליהנות בעצם, באנו לחיה, לשמוח וזה, ולא באמת.
זה קונספט שהוא מאוד מאוד עמוק.
איזה מהמם. הוא יגיע לפה מספר פעמים, זה לא...
זהו, התאהב.
אתה חייב להגיע ברשותך, כי זה על קצה המזלג, והצופים היום בזמנים הללו המאתגרים ביותר, שלנו גם כעם, ולא נדבר על העולם, אבל בואו נדבר עלינו, אתה נראה לי שאתה תוכל מאוד 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 להרגיע את ה... כולם.
האמת היא, אני אספר לך, המטרה של התוכנית היא בעצם התוכנית הזאת נולדה מתוך איזשהו צורך לתת תקווה, כי כל ערוצי החדשות והטלוויזיה הם נורא מלחיצים.
כן.
המטרה שלהם היא כמובן כסף ודרמה, ואני לא אומרת צריך את זה, צריך חדשות, אבל לא בצורה הזאת, כמו שזה מרגש לנו.
לגמרי.
אנשים חווים חרדות. בקורונה אפילו, אני חושבת שאחד מארבע או אחד משתיים חווה איזשהו סוג של חרדה, והמטרה שלנו היא להפך, היא לתת תקווה, ולתת את הכלים האלה, וזה מדהים שאתה מדבר על זה, כי דווקא מתוך המחקר המדעי אפשר לראות שהכל בסדר, הכל באמת בסדר, ואני באמת רוצה שנייה להתעכב על הקונספט הזה של הצופה, ולקחת את זה לאיזשהו כלי מאוד חזק, שגם אני משתמשת בו בהרצאות שלי, שזה בעצם להבין שאם אתה חווה פה סרט, ואתה אמור לחוות אותו ממילא, וזה כבר מתקשר לתוכנית הקודמת שלנו, האם יש בחירה אם לחוות את הסרט או לא, אז פחות לקחת את זה ללב, להסתכל על זה מנקודת מבט של תודעה גבוהה, זה להגיד, אוקיי, יש התחלה ויש סוף, לאן אני מוביל את הדבר הזה, מה הבורא רצה שאני ארגיש במקום הזה, איך אני יוצא מזה, מה הם הכלים שאני יכול כדי לצאת מזה, וגם טיפה לקחת, להרים את המבט למעלה, להסתכל על העתיד, זה נקרא בקבלה למשוך אורות מהעתיד, להסתכל על העתיד, לדעת שהעתיד הולך להיות טוב, והעתיד באמת הולך להיות ממש טוב לפי הנבואות, לקחת את האורות משם, לקחת את התקווה משם, כמה חשובה התקווה, ויש כל כך הרבה בעצם מחקרים שמראים כמה חשובה תקווה לבן אדם. אז באמת לקחת את האורות של העתיד, את התקווה שיהיה עתיד יותר טוב, לקחת את זה לכאן ולעכשיו, ולחיות את החיים כמו שהם, את הכאן ואת עכשיו, בידיעה שיהיה טוב, ואתה רק עובר משהו קטן, רק את העליות והמורדות האלה של, של כמו איזה פארק שעשועים כזה, עלית על איזשהו מתקן, זה נכון שאתה מרגיש את זה על בשרך, כתוב גם בתורה, על בשרי איך זה אלוקה. בשרי איך זה אלוקה, אז אנחנו ככה, רק שנייה אחת, המתקן ירד למטה, נפלנו למטה במתקן שעשועים הגדול הזה, ובלונה פארק הענק של התודעה, ואנחנו עוד שנייה עולים למעלה. אז שנייה לנשום ולהבין שזה רק סרט.
כן, וכשאתה אומר סרט בעצם, אז אתה אומר בעצם, יש לנו סרט, ויש כבר את ההפקה מראש, זאת אומרת, הכל כבר ידוע מראש, והרשות בעצם...
והרשות נתונה, כמו נתונה. חלום.
אז אתה בעצם לוקח את המדע, ואתה ממש בהרחבה בעצם מצמיד את זה אחד לאחד. ולא סתם אומרים לנו כל הזמן, חבר'ה, אנחנו שחקנים, הכל פה סרט.
אז זה קשה קצת לקלוט את זה, אבל ברגע שיש את ההוכחות המדעיות, זה כבר יותר קל.
הוא קל לי.
אני חייב להגיד, אתם יודעים, כאילו, עם ישראל חווה את הדבר הכי נורא, אני חושב, את אותה ההיסטוריה של האנושות, זה השואה.
כן.
והשואה הייתה דבר נוראי, וברור לכולנו, כן? וצריך לזכור, אבל, שמהשואה יצא משהו נפלא, יצא מדינת ישראל.
לגמרי.
אז עכשיו בתקופה הזאת אנחנו חווים תקופה נוראית.
כן.
אבל צריך לזכור, כן, בסינית, כן, המילה נרדפת למשבר זה הזדמנות. ויש לנו פה הזדמנות, הזדמנות שנכון, קשה לנו כרגע בתוך המשבר לראות אותה. יש לנו משבר, אבל יש הזדמנות לגשר, לחבר בין יהודים וערבים, בין ימין ושמאל, בין אלה שמאמינים ואלה שלא מאמינים, בין אלה שחושבים שצריך לחסן ואלה שלא חושבים לחסן. כי בסופו של דבר המקור שלנו אחד, ואחד משמעותו אחדות, אהבה, חיבור, שלום. ואנחנו הולכים בכיוון הזה. אני מאמין שהאנושות
בבקשה.
עומדת... מה קורה?
מבשרי יחזה אלוקה. זה נקרא ככה. אתה מרגש
מאוד. וזה גם מקשר אותנו ליקום ההולוגרפי, כי בעצם הנקודת פתיחה היא אחת, זה באותו מקום, זה הכל מוקרן מאותו מקום, ואז זה בעצם מתרחב.
כן, צריך גם לזכור שבסופו של דבר, אם אנחנו צופים בסרט ואנחנו רואים משהו לבן, אז הוא לא מעניין. כן. סרט, שיהיה מעניין, צריך דרמות. ודרמת זה אומר שיהיו גם נפילות וגם מעליות, ככה זה עובד, וככה הסרט יותר מעניין. ועוד מה שאני רוצה להגיד, כן, שהרבה פעמים יש לנו משבר, כן, ויש ביטוי מאוד מאוד יפה, כן, זה כמו שאתה בבריכה ואתה צולל. לפעמים אתה צריך להגיע לקרקעית בשביל לקחת את הדחיפה ולעלות למעלה. אז גם עכשיו אנחנו, עם ישראל, נמצא ממש בקרקעית עם כל הבעיות והמשברים והכל, אבל אני מאמין שאנחנו הולכים עוד פתאום לקפוץ ולמעלה ולעלות.
אתה מרגש, אני אסביר לך למה אתה מרגש כל כך מסיבה כזאת. ואנחנו בדיוק בתקופה הזאת, כשניקח מקובל לצורך העניין, או אדם שבעצם הגיע לממדים אורחניים גבוהים מאוד, אם הוא לא נגע בקליפה התחתונה, שזה אומר חטאים וכל מיני כאלה, למטה, שאתה מדבר עליו, זה לא נחשב לו. זה כאילו לא, אם הוא לא היה בעולם עשייה, והוא עשה את זה, והוא רק נגע בקטע התיאורטי, והוא לא חלש על בשרו כמו שדיברנו בעבר, זה בדיוק כמו שאתה אומר. שזה לא שווה בכלל, צריך ליפול כל הזמן ולקום ולהגיע למדרגה יותר גבוהה ועוד פעם ליפול ולא באותו דבר כמובן, זה בדיוק כמו שאתה אומר.
אז זה כאילו שבתוך הסרט הזה שמו אותנו בתוך מלחמה, כדי שאנחנו ניצור החלמה, כדי שאנחנו נצא מזה מאוחדים וביחד, כי זה בעצם הדבר הבא, אחרי שעברנו שואה ובעצם העבירו אותנו מאירופה, מכל הגלויות, העבירו אותנו לארץ ישראל, בעצם חלק מהגאולה הולכת להיות ארץ ישראל השלמה, היהודי שנמצא בארץ ישראל, והתודעה והאחדות, תודעת האחדות שצריכה להגיע לכאן. ואיך אנחנו נדע מהי אחדות אם אנחנו לא נכיר את הפירוד? שישי לאוקטובר היינו בפירוד הגדול ביותר שלנו, ועכשיו אנחנו ככה פירקו אותנו, ועכשיו אנחנו מחברים את החלקים, אבל אנחנו מחברים את זה בצורה הרבה יותר טובה.
בהחלט. אני מאמין שלעם ישראל יש חשיבות אדירה בשביל להוציא מפה את השמש, להראות לכולם, לעמים, את האחדות. ואנחנו נעשה את זה.
וואו, אפרופו שמש, אתה בחרת שיר, אנחנו הולכים להשמיע את שמש של חנן בן ארי. למה בחרת, אפשר לשאול? למרות שהוא עובר עכשיו כל מיני כאלה.
קודם כל הוא זמר נהדר, ואני אוהב הרבה מאוד מהשירים שלו. כאסטרונום אני יכול להגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט. כשאנחנו מסתכלים בלילה, אנחנו רואים את הנפרדות, רואים המון המון כוכבים. ואז כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו מתעוררים ורואים את השמש, רואים את האחדות, המקור אחד, כולנו ביחד.
לגמרי, יפה. אתה יודע, אתה מזכיר לי גם עוד פעם על כל הפשעים תכסה אהבה, כי השמש היא בעצם אהבה, בגדול.
המקור, המקור הוא אהבה.
כן. ברור, כן. אז אנחנו מאזינים ומאזינות, מתרגשים מאוד מהשיח פה ומדוקטור אלון, וכרגע הוא בחר שיר יפה מאוד, שמש של חנן.
עכשיו בשידור חי, מחשבת הבריאה, בהגשת דורון בראון ורחלי רביב גרינברג.
כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצאת עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות. ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת במחה. אתה תהיה לי מלך לעולם, מודע אני לך על דרך שנשפט עליי. כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו כשיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד,
אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. אני לא ממהרת ונשארת לעמוד, ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותיקח אותי. תיתן לי יד, אתה אחד שמסוגל להתגלות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. ואז
אתה, תודה לך על השיר הנפלא הזה, על הבחירה שלך המהממת. כן.
אנחנו רוצים לעבור ככה לנושא הבא, ואני רוצה לשאול אותך איך יהדות משתלבת עם המחקרים. האם לדעתך היא יכולה להשתלב או שהיא סותרת? כי אנחנו יודעים, נניח, שיש פער מאוד גדול בין כל מיני דברים שמופיעים בתורה, כמו המפץ הגדול, שלא כך התחיל היקום. בתורה כתוב לנו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, הוא ברא אותם מוכנים כבר. ופתאום באה תיאוריית המפץ הגדול ואומרת, לא, זה נוצר מאיזושהי התרחבות, אני לא אגיד פיצוץ, אבל איזושהי התרחבות מאוד גדולה שנוצרה אולי מאיזשהו חור שחור או משהו כזה. איך אנחנו מגשרים בין הפערים בין התורה לבין המדע?
אז ככה, קודם כל אני לא חושב שיש פערים, אני חושב שזה עניין של פרשנות. יש הרבה מדענים דתיים, כולל גם אסטרונומים. יש למשל פרופסור צבי מזה, שזכה בפרס ישראל בפיזיקה, אני לא זוכר אם השנה או שנה שעברה, ממש לאחרונה. והוא אדם דתי, והוא חוקר ומאמין שאפשר לחבר את הכל גם ליהדות. אני חושב שלמשל המפץ הגדול, זה בעצם מראה בעצם על הבריאה, על תהליך הבריאה. וזה מתאים למה שיש ביהדות או בתנ״ך. אפשר לפרש גם את שהיקום נברא בשישה ימים, שפשוט כל יום זה בעצם איזשהו שינוי מהותי שיכול להיות תהליך וארוך. אז אני לא חושב שיש פה בעיה בנושא הזה, אני חושב שהדברים מחוברים. אני למשל לא בקיא גדול ביהדות או בקבלה, אבל הרבה דברים שעשיתי וחקרתי גיליתי שהם קיימים גם ביהדות ובקבלה. המודל למשל שאני מדבר עליו, מדבר על זה שהמקור הוא אור. האור שנשלח לכל הכיוונים, דיברנו על זה קודם, אור אינסוף. המסה זה עצירה של האור. זה כאילו התגבשות של החומר. החומר כאילו עוצר את קרני האור, ומה שאנחנו רואים, הצופה רואה החזר. בעצם הצופה רואה החזר מהמסה ורואה את היקום. ככה אני מבין את המסה, וככה אני מבין את כוח הגרביטציה.
אז לפי מה שאתה אומר, המסה קיימת.
תראי, כשאנחנו אומרים קיים, אז השאלה על מה אנחנו מדברים. כלומר, יש את עולם התופעות. עולם התופעות הוא חומרי. ועולם התופעות זה עולם שאנחנו רואים, זה הסרט. ומעבר מעליו יש את העולם הרוחני, שהוא מדבר על מקור אחד, שהוא לא חומרי, שהוא נצחי, שכולנו ביטויים שלו. ואפשר גם להתחבר למקור הזה.
ביטויים זה כמו חלקיק. אנחנו חלקיק.
כן ולא, כי המקור הוא אחד, כדי שהוא יראה, הוא חייב להתפצל לשתיים, או יותר, לשניים.
שזאת התודעה.
התודעה זה הכל. אבל כדי שהתודעה תיראה כדי שתהיה משחק אתה חייב להתפצל, ואז יש אינטראקציה. כתבתי פעם מאמר, A Single Particle Universe, יקום בעל חלקיק אחד. ואז הראיתי שאם יש יקום עם חלקיק אחד, לא יכול להיות פיזיקה בכלל. אין משמעות לפיזיקה, אין משמעות למיקום. אם החלקיק פה זה אותו דבר. אין משמעות למהירות, חלקיק זז מפה לפה, אתה עדיין רואה, יקום עם חלקיק אחד, יקום עם חלקיק אחד. אין משמעות. אין משמעות לזמן, אין משמעות לשום דבר.
אם אין חיבור.
אם אין אינטראקציה. ברגע שאתה לוקח שני חלקיקים או יותר, אתה מקבל, מתחיל לעשות אינטראקציה. כן. יש משמעות אם הם קרובים או רחוקים, או אם נעים אחד לשני, מתקרבים או מתרחקים. ואז אתה יכול להתחיל להגדיר את כל הגדלים הפיזיקאים.
אני רציתי לשאול, ברשותך, משהו, אתה דיברת על שישה ימים. שישה ימים שהעולם נברא כביכול לפי התורה. אז אני אומר, האור אינסוף היוצר, בעצם מול היום הזה, אז מבחינתו זה 1,000 שנה. אם אתה מכיר את המושג הזה,
כיום אתמול,
כיום אתמול זה
בעיניך כ-1,000 שנה.
כן, בעינינו זה 1,000 שנה, ולמעשה בעיני היוצר זה יום אחד כביכול. האם מדובר פה על מרחק עצום כזה ואחר, או מרחק תודעתי למעשה?
כן, אין לי תשובה, אני לא יודע. מה שכן, אנחנו מתייחסים לזמן כדבר מוחלט, ואיינשטיין כבר גילה לנו שהזמן יחסי. אז צופה שינוע מהר, אז הזמן שלו ישתנה, ויש את הפרדוקס הידוע של פרדוקס התאומים, שאם יש תאום שישאר על כדור הארץ, ותאום אחד נשלח בחללית, והוא ייסע במהירות קרובה למהירות האור ויחזור, אז הוא יגלה שאחיו התאום יותר זקן ממנו.
אז שזה כבר עשו את זה, דרך אגב. לקחו שני תאומים בנאסה, שניהם אסטרונאוטים. אחד נשאר פה שנה ואחד נסע, ובעצם כשהוא חזר, הם גילו שיש ביניהם באמת פערים, כי המסע בחלל השפיע על ה-DNA שלו. ממש על הטלמורים שנמצאים בקצוות ה-DNA, והם משפיעים על על היכולת שלנו, על איך שאנחנו מזדקנים. אז
אנשים אמיתיים, כי אני מכיר את זה על חלקיקים או על כלבים, אני לא מכיר את זה על אסטרונאוטים.
כן, על אסטרונאוטים, אבל זה ממש שינה אותם ב-DNA, אני מניחה שאתה לא מדבר על זה, אתה מדבר על time space. ואם כבר אנחנו מדברים על time space, על השילוב של, בעצם אי אפשר להפריד בין זמן למרחב, אז בעצם לפי הקבלה, לפי הפיזיקה, אנחנו אומרים שזמן ומרחב אי אפשר, שני פרמטרים שאי אפשר להפריד ביניהם, ובעצם כשאנחנו נוסעים בזמן, אנחנו גם נוסעים באיזשהו מרחב. ולכן, אם ניסו לכיוון מסוים, אתה משנה את הכיוון, אתה גם משנה את זרימת הזמן באותו כיוון. ובעצם הקבלה מדברת על זה שיש עוד פרמטר מלבד הזמן, שזה משהו מאוד מעניין, שזה בעצם נקרא עולם שנה נפש. שאנחנו מקבילים את זה לזמן, מרחב, והנפש האנושית זה התודעה. אז בעצם הקבלה מכניסה את התודעה, זה מספר יצירה, היא מכניסה את התודעה, והשאלה שלי היא כזאת, יש איזשהו פרמטר שחסר בעצם למדע. זאת אומרת, כל הזמן גם מנסים לחבר בין תורת הגרביטציה לבין תורת היחסות של איינשטיין. זאת אומרת, יש פה את התורה של החלקיקים, הפיזיקה הקוונטית הקטן ביותר לעומת הגדול ביותר, וכנראה שחסר שם איזשהו פרמטר. איך אנחנו יכולים להתמודד החוסר הזה, שבעצם הרוחניות כבר מגנה לנו אותו. החוסר הוא נובע מהתודעה.
כן. את מתכוונת חסר פרמטר או פרמטר? תראי, בעיקרון, מדברים על זה
שם אחר. מימד אפילו. כן, מימד.
כן. זה מדהים שאת אומרת את זה, כי אני בדיוק מדבר על זה, שאני מנסה להסביר לאנשים, אז כאילו, מה אני מוסיף, מה אני משנה. המרחב, אנחנו מכירים אותו כ-XYZ, המרחב התלת-ממדי. ובעצם כבר חיברו גם את הזמן, כן? במטריקה שמחברת את הזמן.
בממד הרביעי.
שמכניסים שם את ה-I בריבוע, מספרים מרוכבים, לא ניכנס למתמטיקה של הדברים, אבל בעצם מדברים על זה שהמרחב הוא בעצם 4-ממדי של ה-X, Y, Z ו-T, T של הזמן. אני בעצם מנסה להסביר שיש עוד ממד, אני קורא לו S, S לסינגולריות, אפשר לקרוא לו G לגוד, ואני לא חושב שזה מקרי שכוח הגרביטציה יש שם קבוע בשם G, לא בשביל גרביטיישן, אלא בשביל
תורף, יאללה, תורף.
אז אני חושב צריך להוסיף עוד פרמטר כזה, וצריך להבין שהפרמטר הזה מדבר שהוא מכיל את כל המרחב וכל הזמן. הוא לא במרחב ולא בין הזמן, אבל הוא מכיל את כל המרחב וכל הזמן. הפרמטר הזה זה תודעה.
אז קודם כל דיברתם על הזמן, נגמר הזמן לצערנו, זה מה לעשות כשנהנים, הזמן באמת אף, כמו שאתה אמרת, תהנו, הזמן שלכם יהיה אחרת לגמרי, גם החיים יהיו אחרים לגמרי. אז תודה רבה לך על זמנך ועל מי שאתה ועל מה שנתת לנו, אני מאמין שאתה אפשר להגדיר אותך כאתה חלק ממשפחת מחשבת הבריאה. ואנחנו כמובן נזמין אותך שוב, כי מה עשינו פה? חלקי קטן אפילו, לא אפשר, נתנו פה.
בוודאי, ואתם הצופים יכולים לכתוב לנו שאלות שדוקטור אלון רטר יעלה עליהם בהמשך.
לגמרי, ותודה לכל המאזינים והמאזינות של רדיו סול. תודה רחלי רביב גרינברג, התותחית.
תודה לך, דורון.
באהבה, באהבה. שתפו את התוכנית, אנחנו אחר כך יהיה לנו זמן לשתף לכולם בלי יוצאים לכלל. היה לנו פה המון המון תשובות ככה, בוא נגיד, עם כוח, כי אתה בעצם סוג של כוח מידעי.
תודה רבה לכם. אני חושב שקיבלתי את המתנה, את הזכות הזאת להעביר את מה שיש לי, וכמובן שהאתרים האקדמיים והרצינות הזאת של המדע מאפשרת לדברים להיראים יותר רציניים מאשר איזשהו רוחני שמדבר על הדברים, כי אני ממש
בסיס.
מביא את זה למדע.
לגמרי, יש בסיס.
תודה רבה לכם.
תודה, וחבר'ה, אנחנו נגיע, נחזור בעוד שבועיים עם דברים ככה מעניינים.
רגע, בשבוע הבא יש לנו את השטר. בתוכנית שלך, בתו
השמיני. שבוע הבא, תו השמיני, כן, בהחלט, השטר, אנחנו עם רביב וכולנו, בהחלט. אז אל תשכחו, אני תמיד אומר, לשמוח בכוח. כמו שאתה יודע, אם צריך לצחוק ואתה לא צוחק, אז הולכים לסדת צחוק, אז פתאום את כולם צוחקים בגלל שיש איזה גל כזה, כאילו, אז גם כאן. אז זהו, אז אנחנו, שיהיה לכם סוף שבוע מענה. לכולם, בלי יוצא מהכלל.
אמן.
נסעתי לי בדרך, איך לא רציתי שהייתי גמר. אני זוכר לך משפט, איך אמרת לאט לאט, אם זה כיף זה סימן שאנחנו זה עניין. לא מחליט עלייך.